כל חי אונליין 93fm.co.il שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום רב לכם, שטח כלכלי, כ"ו בניסן, 11 ימים לעומר, תשע"ה, אנחנו בתוכנית, חזרנו מפגרת בין הזמנים, תוכנית עמוסה מאוד בעניינים כלכליים, ממשלה חדשה עדיין אין, אפילו לא באופק, אבל אתגרים כלכליים יש לא מעט גם לממשלת המעבר הזו. ננסה להיעזר ביושב ראש ועדת הכספים כדי להבין ממנו מהם האתגרים וכיצד צריך להתמודד איתם. גם נדבר על האתגרים עם הפרשן הכלכלי שלנו. נדבר גם על 100 מיליון שקלים שמופנים לטובת הפלפלים בערבה. ננסה להבין מה הבעיה שם ולמה צריך 100 מיליון השקלים, האם זה מה שיפתור שם את הבעיה. גם על השיבוצים הפוליטיים האפשריים וההשלכות הכלכליות שלהם. עוד ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, גם הפינות הקבועות. עורכים את שטח כלכלי היום הם יוסי צנליקר ואשר גייבר. הטכנאים זה רועי קדן וישי פופובסקי, יחד עם את דיאור. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים, כאמור, עם האתגרים הכלכליים שעומדים בפתחנו, ואומרים שלום לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב ראש ועדת הכספים.
שלום לך ולכל המאזינים.
טוב, הערכת שבאמצע אפריל אתה עדיין תהיה יושב ראש ועדת הכספים?
תלוי ממתי. באמת לא הערכנו בכלל שיהיו בחירות.
לא, אני מדבר ככל שיתברר מועד הבחירות.
זה אמצע בכלל התקופה של הקדנציה הקודמת.
כן.
אז כך שהרבה דברים משתנים ולפעמים כערף עין.
ואגב,
כרגע אני עדיין לא קמה ממשלה חדשה. וממילא אני עדיין ממשיך להיות, לא ממילא, נבחר חדש להיות יושב ראש ועדת כספים הזמנית.
כן, זאת אומרת, היו החלטות, מכיוון שחלק מחברי הכנסת הרי כבר לא נמצאים, צריך לאייש את הוועדות בחברי הכנסת החדשים, אז בינתיים אתה יושב ראש ועדת הכספים. אגב, איזה סוג של פעילות מתקיימת בוועדת הכספים נוכח העובדה שאנחנו
ברקופה? צריכים לדעת שיש ועדת כספים זמנית, שכל מפלגה צריכה לשלוח, אבל מאחר ועדיין אף מפלגה לא יודעת אם היא בקואליציה או באופוזיציה, ולכן אי אפשר לעלות נושאים שבהם יש מה שנקרא קואליציה מול אופוזיציה.
רק נושאים שבהסכמה.
נושאים שבהסכמה, אבל נושאים שהם בדרך כלל נושאים שכל מי שאכפת לו מהמדינה, וזה לא משנה אם הוא קואליציה או אופוזיציה, אז הוא צריך להיות שותף להם. אבל שוב, אנחנו לא מכירים, יכול להיות שיש גם מתוכם כמה ח"כים חדשים שאני אפילו לא מכיר אותם, וגם יש כל מיני, לא אגיד דיווטים, אבל יש גם דברים שכרגע בזמני זה קיים, אני לא יודע אם זה יהיה בקבע. לדוגמה, לרשימות הערביות יש 3 חברים בוועדת הכספים, 2 מכוח עצמם, דבר שלא היה אף פעם, והשלישי מכוח הליכוד. הליכוד נתן אחמד טיבי את המקום, אחד מהמקומות שלו.
תמורת ועדת החוץ וביטחון.
תמורת זה כנראה. תמיד, אבל כל זה בזמני, אני לא יודע איך זה יהיה בקבוע, וגם שוב, זה תלוי בקבוע, מי יהיו המפלגות שיהיו בקואליציה, אלא הם תהיה עדיפות בטח מול האופוזיציה, כדי להבטיח שבוועדת הכספים תמיד יהיה רוב לקואליציה.
מן הסתם.
אבל כרגע הכל זה אמורפי כזה, ואנחנו מחר עומדים לקיים דיון חשוב, כשאתה הולך ואתה א', לא בטוח שאתה מכיר את כולם אפילו, ובטח שאתה לא יודע מה שנקרא מי בקואליציה, מי באופוזיציה, ואתה גם לא מכיר את הראש של כל אחד עדיין.
מי לנו ומי לצרינו. אבל עוד שנייה רגע ניגע בנושאים הבוערים, כי יש בהחלט לא מעט נושאים בוערים שהם אפשר לומר בקונצנזוס, אבל לפני כן שאלה קטנה, הערכה שלך, יש סיכוי שאתה תמשיך להיות יושב ראש ועדת הכספים?
תראה, איך שזה נראה כרגע, אז ראש הממשלה, בגלל תפיסה, בגלל איזה מין החלטה פוליטית מכוננת נגיד, הוא החליט שהוא מחבר אליו את המפלגות החרדיות, כדי על ידי זה להבטיח את האגף בצורה כזאת שלא תהיה אופציה להקים ממשלה שהוא לא ראש הממשלה. ובגין זה הוא גם משלם מחירים, ואני מניח, לפי התפיסה הזאת, אז לא אני אהיה יושב ראש ועדת כספים, אבל אתה יודע איך אומרים, כל זמן, א', יש עוד תפקידים במסגרת של האוצר, אבל ב', כל עוד לא נחתמו הסכמים ולא נגמר הכל, אז למעשה שום דבר. אנחנו מכירים את זה, רק כשהכל נגמר וכל הפאזל מסתדר, אז רק אז. נכון להיום יש דרישות צולבות, גם כחלון מבקש את רשות הכספים, וגם מפלגתי מבקשת את רשות ועדת הכספים. כנראה בקדנציה האחרונה הצלחנו לרומם את ועדת הכספים לרמה כזאת שכל אחד הבין את העוצמה ואת החשיבות, והיום זה נהפכה לוועדה הכי פופולרית, כלומר הכי מרכזית שכולם רוצים אותה.
אתה מרגיש שהטבעת חותם בתפקיד בתקופה שבה אתה עמדת בראש הוועדה?
בוודאי שעשיתי כאן מהפכים גדולים מאוד. קודם כל בכל אופי וצורת הפעילות של הוועדה, שקיבלתי את הוועדה הכי לא שקופה בכנסת, והפכתי אותה לוועדה הכי שקופה בכנסת, ועם אפשרות אמיתית לחברי הוועדה להבין על מה הם עומדים לקיים דיון, לקבל את כל החומר, לקבל הכל בזמן, לקבל הסברים, ולבוא מוכנים לקראת הדיון, כך שהדיונים בוועדה היו דיונים אמיתיים, דיונים לעומק רציניים. שוב, כל אחד יכול לפי תפיסת עולמו, אבל פחות לא היה מצב שמי שרצה לא יבין על מה מדובר. כן. יכול להיות שכאלה שלא מעניין אותם, זה משהו אחר. אבל הפכנו את זה באמת לוועדה מאוד מאוד שקופה, שאני מתכוון, הכוונה שנותנת את האפשרות לכל אחד מחברי הוועדה, שמקבלים את החומר מראש, מפורט, עם הסברים, יש להם אפשרות לקבל הסברים נוספים לפני, הדיונות בוועדה מאנשי האוצר, עשינו את זה, זה מהפך שלם, שלא היה, פתחנו אותו לשידור.
חבר כנסת, ניסן
שמלסקי. מעבר לדיונים עצמם שהיו נושאים כמו חוק הריכוזיות, שעושה מהפך שלם בכל חיי הכלכלה במדינת ישראל.
כן, אני רוצה ברשותך להתקדם לנושא הבא, כי אחד הנושאים שהיו מאוד על סדר היום בכנסת היוצאת, בעיקר בזכות עמיתתך, עמיתה בכל המובנים, גם בלשון העימות, סתיו שפיר, הנושא של החטיבה להתיישבות, והכוונה שהייתה לסגור את זה עם ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, איך לדעתך הסתיים הסיפור הזה?
קודם כל, חטיבה להתיישבות, גם כן, הבאתי את כל הצוות, את היושב ראש, את המנכ״ל, את כל האנשים, כדי שיסבירו לחברי הוועדה את צורת העבודה של החטיבה, ושלא ילכו שולל אחרי מה שהם תמיד מפרסמים בתקשורת, איך אומרים, מתחילים בתקציב בסיס של 54 מיליון וגומרים ב-500 מיליון. להסביר מה קורה פה, זה לא כספים. וזה כספים, חטיבה היא משמשת גם זרוע ארוכה של משרדי הממשלה לביצוע כל מיני עבודות שמשרדי הממשלה רוצים שיעשו, בגלל שהיא טובה, יעילה, ומזרימים לה את הכספים. זה, כלומר, להבין את החטיבה, ומי שמבין את החטיבה ובודק, אז רואה שהיא עושה עבודה גדולה מאוד, ובאמת היום כל תנועות ההתיישבות, ללא אפליה וכל זה, כולם חתמו וכולם נלחמים לשמר את הפעילות של החטיבה להתיישבות.
ראיתי גם מנכ״ל משרד השיכון מתנגד.
גם הוא אמר, אני לא ראיתי חוות דעת של היועץ, ראיתי חוות דעת של הגברת זילבר, שרוצה לסגור את החטיבה, כאילו אין לה סמכות לעשות דבר כזה, וזה נראה קצת משונה. אני מניח, אם אתה שואל אותי, שבסופו של דבר החטיבה לא תסגר, היא תמשיך לפעול, אולי יגדיר אותה, אולי יעשו שם כמה דברים יותר בשקיפות, אבל בסך הכל החטיבה תמשיך לפעול בגלל שהיא גוף שעושה טוב. תשאל את כל ראשי המועצות האזוריות נניח בדרום. הם יגידו לך, בלתי אפשרי, אתם לא מבינים מה אתם מדברים.
חבר הכנסת סלומיאנסקי, אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים עוד נושא אחד, שממש לפני דקות ספורות קיבלתי מהדובר שלך הודעה, וזה הנושא של חברת הדואר. לקראת הדיון שיתקיים מחר בוועדת הכספים, הזכרת את הנושאים הבוערים שהם בקונצנזוס, אז אתה מדבר בעצם על זה שהחברה עומדת על סף קריסה, עם חוסר יכולת לשלם משכורות.
תראה, חברת הדואר היא כבר מזה כמה שנים בהפסדים כספיים, והיא היום נמצאת על סף קריסה, וגם לא מסוגלת לשלם את המשכורות אפילו של אפריל, אני חושב. ומצד שני, בעלי החוב של החברה, אלה שקנו את האגרות חוב, הגישו תביעה לבית המשפט על כינוס נכסים או לפרק את החברה, כמו שאומרים, שזה יהיה בושה גדולה, כי זו חברה שהיא בשליטה מלאה של מדינת ישראל, ויש שם, נכון להיום, כ-5,300 עובדים. זאת אומרת, זה לא משהו פשוט. ופה המדינה לוקחת על עצמה אחריות, ויחד עם ההסתדרות.
מה הפתרון, חבר הכנסת סלומינסקי,
ברשותך? נבנה מתווה. יש כאן מתווה שבנו הממשלה, ההסתדרות והחברה עצמה, שכולל בתוכו שינוי בסוגי הפעילויות שבנק, שחברת הדואר תעשה להרחיב את הפעילויות.
אבל הסכם הזה כבר נחתם הרי, וכבר הסכם עם ההסתדרות.
לא, לא, צמצום, הנה אני אומר, צמצום כוח אדם.
גם על זה הוסכם. איפה זה עומד? למה זה לא...
והנה, ועכשיו המדינה מוכנה לתת, להשקיע 477 מיליון שקל. זה המתווה, זה מה שאנחנו צריכים לאשר. אם נאשר את זה מחר, אז העסק יצא ירוץ. אם לא, אז החברה כנראה תיכנס לכינוס נכסים. כי בית המשפט קיים דיון על זה ביום שני, ועל סמך זה שהוא יודע שאנחנו נקיים מחר את הדיון, הוא התלה את ההחלטה שלו ואמר, בוא נחכה לראות מה ועדת כספים תחליט.
ולהבנתך זה עומד לעבור בהסכמה?
אני מקווה מאוד, כי כל מי שטובת המדינה וטובת העובדים לנגד עיניו, צריך ללכת על זה. אין כאן עניין של קואליציה, אופוזיציה, ימין, שמאל, דתי, לא דתי. זה טובת המדינה והעובדים שעובדים שם.
חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב ראש ועדת הכספים הזמנית, בהצלחה לך ותודה על הדברים.
תודה לך ולכל המאזינים.
שלום שלום. וכעת אנחנו עוברים לפרשן הכלכלי, שלמה מעוז. שלום שלמה.
ערב טוב.
ערב טוב. תדע מה, אני רוצה דווקא לשאול אותך על סוף הדברים שלו, על חברת הדואר, וכל הכספים שהמדינה רוצה להעביר אליהם, כדי למנוע פיתורי עובדים. לדעתך, זה מה שצריך לעשות? להעביר שוב כספים כדי למנוע פיתורים?
תראה, אני חושב שהיה הרבה שנים יכלו שם לפתח את בנק הדואר, אבל יש פה טענה שאין מספיק פה תחרות במערכת הבנקאות, יש דואופול, בעיקר בנק לאומי ובנק הפועלים, וכמה בנקים קטנים אחרים. והטענה הייתה שצריכים להכניס פה בנקים אחרים, ובנקים אחרים בעולם לא רצו לבוא לישראל ולא באו לישראל, ולכן כל פעם אתה שומע כאלה כותרות וסיפורים על הגבייה העודפת של הבנקים. אני לא אומר שהיה צריך להפוך אותו לבנק הדואר, לבנק מסחרי רגיל, אבל היה צריך להשקיע בו כסף, להפוך אותו לסוג מסוים של בנק הלוואה וחיסכון, משהו כזה.
כדי שיוכל בעצם להתקיים עצמאית ולא יהיה תלוי במדינה.
כן, להתקיים עצמאית, ואז א', הייתה תחרות במערכת הבנקאות יותר טוב, ואז באה לישראל גואל. ודבר שני, ההכנסות של העובדים היו עולות, הכנסות של רשות הדואר, ובעצם בנק הדואר שהוא בפנים, חלק מתאגיד הדואר, היו עולות, וגם היה פרנסה לעובדים. עכשיו, אני לא חושב שזה, אני סך הכל מהביקורים שלי, וכשאני רואה את העובדי הדואר, אני חושב שהם עובדים חרוצים, זה לא משהו לפני 20 שנה, אני חושב שהם עובדים, יש שם התייעלות, המקום, סך הכל המקומות מכובדים של סניפי הדואר, יש מה להתייעל, כמובן, תמיד אפשר להתייעל. ולכן אני חושב שלהכניס פעילות נוספת למוסד כזה, שהוא בעצם, הייתי אומר, ממשלתי, אם כי הוא ברבון מוגבל, היה מביא עדנה לכולם, גם לתושבי ישראל, גם לעובדים וגם להתייעלות של המשק.
אוקיי, אז זה בעניין הזה, אבל ברשותך אני רוצה לעבור איתך לעניין המרכזי שלשמו נדרשנו. הרכבת הממשלה, ההסכמים הקואליציוניים עדיין לא נחתמו, ועדיין כל יום נזרקים להעביר הצעות חדשות, נזרקות הצעות חדשות ואפשרויות, וכל הצעה כזו יש לה השלכה לא מבוטלת, לפעמים מיליארדי שקלים.
כן.
עד כמה באמת יש משמעות אמיתית לשינוי בתקציב של המדינה? עד כמה זה עלול להיות סכנה למשך התקציב, או שזה הכל דיבורים להתרשמות?
לא הכל דיבורים, ובוא נעשה קצת סדר. בעצם הממשלה, גם אחרי המחאה וגם בשנת 2013 ו-2014, הבטיחה הרבה דברים שהיא צריכה לקיים. היא הבטיחה להרחיב את המעונות יום לילדים, לפעוטות, לגני ילדים, שאנשים גם יוכלו לצאת לעבודה, היא הבטיחה לתת הכשרה מקצועית, היא הבטיחה בעצם כל מיני תקציבים לרשויות מקומיות, כדי שיבנו למגורים. יש כל מיני הבטחות שלא ניכנס אליהם כרגע.
שרובן עתידיות למעשה.
שרובן עתידיות, אבל זה בעצם ההבטחה שלטונית. כן. כן? כל מיני דברים. האוכלוסייה, תשכח שהיא יותר מזדקנת. ניצולי השואה, היום אנחנו בעצם ביום השואה, אז ניצולי השואה מקבלים יותר כספים. אלה הבטחות שלטוניות שיש להם רצף משנה לשנה. עכשיו, בפני המדינה יש בעצם כמה וכמה אפשרויות. או להעלות מיסים, או להפחית תקציב, או מה שאני חושב שיעשו בסופו של דבר, בעצם יפחיתו כל מיני פטורים. כל מיני גופים זכאים ומקבלים פטור ממיסים, כלומר, הדבר שאותי הכי מכעיס זה הפטור ממס על קרן השתלמות, שזה בעיקר מי שנהנה מן השכבות החזקות, שיש להם קרן השתלמות עד סכום גבוה. כן. אבל יש לנו גם פטורים אחרים, חברות שלא משלמות מיסים, משלמות מיסים זעירים, שאתה משלם יותר מהם מיסים, או המאזינים שלנו, צריכים לקבוע לדעתי, והעליתי את זה לפני כמה שנים, מינימום שיעור מס, לא חשוב איזה הנחה, איזה הטבות יש לך, לפחות המשלם 10% מס, לדוגמה, כן? דוגמה.
כן.
וגם כן פטורים האלה... אחרים, עכשיו על ידי פטורים כאלה, יש לי גם התייעלות כלכלית, וגם צדק חברתי, וגם אני לא צריך, תשים לב, לקצץ בתקציב המדינה, ולפגוע בשירותים. אתה זוכר,
שלמה, אבל את זה אנחנו יודעים, ובפועל המדינה עשתה הכל כדי לא לעשות את זה. להתרשמותך, כחלון כשר אוצר...
אני חושב, כן. אני חושב שכן, כחלון עם הרוח החדשה וכו', אני חושב שיבואו, יעשו סדר,
וזה לא יבריח מפה משקיעים?
ויעשו צדק חברתי, הרי כולם מבקשים צדק חברתי. לא ייתכן שכרגע בתחנת השידור שלך, אלה שעובדים ואלה שברקע ואלה שמדברים עכשיו שאנחנו מדברים וכו', כל אחד מקבל איזה שכר, משלם איזה מס הכנסה, משלם ביטוח לאומי, ואלה שיש להם דירות שמזכירים אותם, למעשה לא משלמים מיסים. לא ייתכן שמי שבזעת בזדעה, הוא מקבל את הפרנסה.
אבל חברי הכנסת שיש להם דירות שהם מזכירים, לדעתך, יחתמו על הצעה כזה?
לכן אנחנו מדברים איתך כרגע בכל רעם, שישמעו אותנו. מי שדורש צדק שברתי, אני אומר לו, קודם כל, טול קורה מבין עיניך. בואו, אנחנו נטיל מס הכנסה רגיל. אני גם מכיר באותו.
מהשקל הראשון.
של הפחת, אני מכיר להם צבע, צבעו את הבית, הכל, הכל, קבלות כמו כל חברה. ותשלם מיסים, אבל לא ייתכן שפועל, שגם ב5:30 בבוקר, עומד בתחנת האוטובוס, נוסע למפעל, חוזר בלילה מלוכלך, בא הביתה, בקושי חי, בקושי מתקלח, מרוויח 4,500 שקל ממקרה טוב, לפעמים פחות, הוא משלם מיסים וביטוח לאומי, שביטוח לאומי היום זה יותר גבוה ממס הכנסה, ואלה שמזכירים דירות העשירים, לא משלמים מיסים מס הכנסה, להשכיר דירות. זה המשמעות של צדק חברתי, אבל כולם מאחזי עיניים, כל האנשים במדיה.
אבל הנה, רצית, אבל שלום, למה אתה הורס? ניסית להיות אופטימי. בוא, אתה יודע מה? אני קונה את האופטימיות שלך. בוא ניתן צ'אנס ונדבר בהמשך, ונראה האם באמת כחלון הרים את הכפפה.
אז בוא נסכם. אל תטילו מיסים, פשוט תבטלו הטבות, וכך ייטב לעם ישראל באשר
הוא. הנה, הקריאה הזו נשמעה. הפרשן הכלכלי, שלום מעוז, כרגיל, כיף לשמוע אותך. תודה על הדברים.
יום טוב.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, חזרנו אליכם. הודעות ותגובות לשידור ניתן להשאיר באתר רדיו קול חי, 93fm.co.il, שליחת הודעה לשידור, או דרך האפליקציה שלנו. נשמח להתייחס להודעות שלכם בהמשך. וכעת אנחנו רוצים לדבר על הטבה בהיקף של 100 מיליון שקלים, תוכנית סיוע ייחודית שהושקע השבוע על ידי משרד החקלאות והאוצר, יחד עם התאחדות חקלאי ישראל, כדי לסייע ליצואני הפלפלים. ואיתנו, המומחה שלנו לענייני הפלפלים, יוזם מחאת הפלפלים, ברק אומגה, שלום.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב. אתה בעצמך חקלאי בפרן שבערבה, וגם מוכר פלפלים גם לארץ וגם לחו"ל, נכון?
כן, אנחנו גם משווקים תוצרת חקלאית לארץ וגם לחו"ל. אז בכללי זה מתחלק בערך 90% לייצוא ו10% בארץ.
לפני שנדבר על הפתרון, בוא נדבר קודם כל על הבעיה. מה קרה בשנה האחרונה שמצריך פתרון?
השנה האחרונה בעצם היא תהליך שהתחיל לפני 3-4 שנים, שענף הפלפל נכנס למשבר מאוד מאוד עמוק. במשך שנתיים שלוש האחרונות, מצבים פוליטיים, הרבה חרמות מחול על תוצרת ישראלית, כניסה של מתחרים חדשים, אפריקה,
איפה החרמות? איפה החרמות?
מדינות כמו אנגליה, מדינות כמו גרמניה.
שזה רשתות שיווק מסוימות או בכלל?
יש רשתות מסוימות שמחרימות תוצרת ישראלית, הם לא אומרים במפורש לא, אבל הן דואגות שלא יהיה שווה לנו לשלוח לשם תוצרת, ויצר איזשהו תהליך שבו בעצם משנה לשנה המחירות של התוצרת החקלאית בישראל יורדות. או נתקלות בקשיים של מחירים או מתחרים קשים.
ואיך זה קשור למשבר ברובל?
מה שקרה בעצם זה שהרבה מהתוצרת החקלאית הופנתה למעשה לרוסיה. הרבה מהפלפל, כ-75% מהפלפל הולך לרוסיה. תפוח אדמה וגזר למעשה הולך כמעט 100%, בין 95% ל-100% הולך ישירות לרוסיה.
מתוך הייצוא.
לייצוא, כן. בסופו של דבר, המשבר האחרון שקרה עם המטבע הרוסי, גרם ליחס של מ-33 רובל לדולר, ליעד 84 רובל לדולר, מה שגרם לירידה בהכנסות מהפלפלים, ובעצם הביא את המשבר הזה הנוכחי למצב שבעצם החקלאות לא יכולה להתאושש ממנו. זהו, זה בעצם תהליך...
וזה אומר שמה, בחודשים האחרונים אתם שולחים סחורה או הפסקתם לשלוח?
אלא אנחנו שולחים עדיין סחורה, כן, השוק הישראלי לא מספיק יכול לקבל את כל הסחורה שקיימת היום בשטח, אז בכל מקרה מייצים, אבל מייצים במחירי הפסד. לצורך העניין, פלפל עולה לגדל אותו בין 4-4.5 שקלים, שהשנה הפדיון לפלפל נע בין 3-3.5 שקלים לחקלאי, לפני ההוצאות.
אז למה למכור, אם אתה מקבל פחות ממה שעולה לך?
כי קודם כל זה כבר קיים, רוב ההשקעות כבר נעשו, אז לפחות אתה ממזער נזקים.
לצמצם את ה...
כן, ממזער נזקים, באופן מובהק. ודבר נוסף, כי אתה אף פעם לא יודע באמת אם המחיר נמוך, רק אחרי שאתה מקבל את החשבונית אחרי חודש, חודש וחצי. וזה בעצם מה שהביא את התוכנית של המענק הזה, של המדינה, בעצם שהחליטה להקצות כ-100 מיליון שקלים, לטובת שיקום ענף הפלפל.
אז רגע, עוד שנייה רגע ניגע בתוכנית, אבל אני רוצה רגע לעצור איתך שנייה, כי איתך אנחנו מדברים פה בתוכנית בערך מיום ההתחלה של התוכנית, ומהתחלת המחאה שלכם, מחאת הפלפלים, ואז המחיר של הפלפל היה באזור ה-12.90. השבוע הייתי במרקולי, ולמרות שנת השמיטה, ולמרות המחירים היותר יקרים, המחיר של הפלפל אצלכם, של הפלפל בחנויות, הוא באזור ה-7.90, 8.90.
בסופו של דבר, רשתות השיווק הבינו שאין להם ברירה, אלא להתיישר באמת לפי מה שהצרכן יכול לשלם, ובעצם, באמת כמו שאתה אומר, מהמחאה שהתחלנו לפני שנה, המחירים באמת ירדו ממחירים עד 12-13 שקלים, למחירים של 6-7-8 שקלים, ועוד אפילו החקלאי בתקופה הזאת, ביחס לתקופה המקבילה, קיבל קצת יותר.
אז זאת אומרת, זה לא שזה בא על חשבונכם בגלל שהשוק מוצף, אלא באמת נוצר איזשהו שינוי.
כן, נוצר איזשהו שינוי, איזו תפיסה שהרשתות שיווק מבינות שיש להם סמוכית מגדלת גדולה מעל הראש, גם הצרכנים חכמים יותר, בודקים יותר, גם החקלאים, הם מעיזים, מעזו, רואים שאפשר ורצו לפתוח את הדברים ולהראות בעצם איפה הכסף נמצא. סך הכל זה הביא לאיזה שינוי תודעתי של הצרכן ביחס לחקלאי, מי הוא החקלאי, האם החקלאי באמת זה שגוזר את הקופון, ומתברר בסופו של דבר שאחרי שאנחנו באמת מציגים את החשבוניות, שבאמת לא החקלאי הוא זה שקבע את מחירי המדף. ואפילו מחירי הרשתות לא רק שניצלו והשקו את הצרכנים, הם גם ניצלו והשקו חקלאים.
כן.
באותה נשימה.
אז הנה, המחאה שלכם הולידה, ועוד נושא קטנטן, הזכרנו את שנת השמיטה, מושב פרן מייצא, משווק לישראל תוצרת חקלאית כשרה למהדרין?
כן, אנחנו בדעת צעדה החרדית עובדת פה, לוקחת סחורה מפרן.
מה שנקרא חלקת יוצאי מצרים?
משהו כזה, אני לא יודע בדיוק להגדיר לך בדיוק את המונח שזה, אבל בהחלט אנחנו כן משווקים לשוק הישראלי, תוצרת חקלאית, אבל אני מאוד מאוד חשוב לי לחזור אותך לנושא המענק של ה-100 מיליון שקל, ולהסביר בעצם את המענק הזה.
ברשות, כן.
המענק שמדינת ישראל בעצם נתנה, או נתנה, סוג של נתנה, זה אומר מענק של 100 מיליון שקל לשיקום ענף הפלפל, או שאתה מסב גידולים, מוריד קצת את הפלפל ומסב את זה לגידולים אחרים, או שאתה משתמש בזה להשקעות בפלפל, אבל התנאי, כדי להשתמש במענק הזה, שאתה צריך לשים כסף מהכיס. והיום חקלאים לא יכולים לשים כסף מהכיס. זאת אומרת, המענק הזה הוא סוג של לתת אגוזים למי שאין שיניים, ואנחנו היום לא יכולים בעצם להשתמש במענק הזה. הוא מענק שלא מתאים להרבה חקלאים, והוא לא נגיש להרבה חקלאים.
כי
אין לנו את הכסף להשקיע על מנת לקבל את המענק הזה. אנחנו צריכים להשקיע על המענק הזה, אנחנו מקבלים, לצורך העניין, משקיעים 100%, מקבלים החזר של 75%. עדיין חקלאים לא יכולים לשים את ה-25% שצריך כדי לקבל את המענק הזה. וחשוב להבין שמדינת ישראל יכלה לעשות הרבה יותר טוב אם היא הייתה מורידה את המיסים שיש על החקלאים, וזה באמת היה כסף ישיר שחקלאים היו יכולים להכניס.
איזה מיסים?
יש לנו את מס המעסיקים שמדינת ישראל גובה כ-10% על המשכורות של העובדים, שזה בערך בין 30 ל-35 אלף שקל לחקלאי בשנה. את אלי מועצות, שזה 15 אלף שקלים בשנה, אגרות וכל מיני אתרי עבודה לעובדים, כ-14 עד 15 אלף שקל בשנה. זאת אומרת, יש פה עוד 60-70 אלף שקל שמדינת ישראל כן הייתה יכולה לחסוך לחקלאים ולעזור
אבל,
להם.
אבל היא לא הייתה פותרת את הבעיה. אם עכשיו משקיעים בהסבת גידולים וגידולים אחרים, אז לפחות בשנים הבאות אולי יהיה פתרון.
הפתרון, ההסבה הזאת היא טוב לעוד שנה, שנתיים, שבעצם אנחנו נתחיל לבנות גידולים אחרים, כי לבנות גידול אחר דורש זמן וידע. והידע הזה הוא לוקח שנה, שנתיים, שלוש. בינתיים החקלאים היום נמצאים במקום שאין להם אפשרות להתחיל עונה. והם סוחבים גיבנת של כמעט 500,000 עד מיליון שקל כל חקלאי מהעונה הנוכחית. אז בעצם נתנו לנו איזשהו מענק, אפשר להגיד לא נתנו לנו, כי הם כל הזמן לוקחים מאיתנו, לוקחים מיסים, לוקחים, החזירו לנו איזה 100 מיליון שקל בצורה כזו או אחרת, אבל אנחנו לא יכולים באמת להשתמש בה, ולא הרבה חקלאים יכולים להשתמש בכסף הזה. חקלאים שבאמת יש להם חסכונות ויכולים באמת לשים את ה-25% הזה, באמת יכולים להשתמש במענקים האלה, אבל לא כולם יכולים להשתמש בזה. ורוב החקלאים הצעירים לא יכולים להשתמש במענק הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה. כנראה במדינת ישראל מאוד רצו לתת איזה משהו רק כדי להראות שבאמת הם קשובים לצרכים, אבל לא באמת ישבו והבינו את הבעיה שיש. אני מניח שיש פה בעיות של...
תרצה להגיד משהו לאבו וילן, שדווקא ברך על ההחלטה הזאת, ואמר שזה פעם ראשונה אחרי 15 שנה שהמדינה מעניקה סיוע?
כן, אבו וילן, עם כל הכבוד לו, הוא כנראה לא מבין את המצוקה של החקלאים ואיפה החקלאות עומדת, כי המאה מיליון שקלים האלה לא יכולים לעזור לחקלאים הצעירים, לא יכולים לעזור למשקים שהם בקריסה ובפשיטת רגל, כי חקלאים שהם בפשיטת רגל ובקריסה כלכלית צריכים כסף מיידי עכשיו להחזיר לבנקים, להחזיר לספקים,
כן.
וזה ה-100 מיליון שקל לא נותן.
ברק.
צריך להבין שאנחנו כל שנה נותנים למדינת ישראל כ-200-250 מיליון שקל במיסים עקיפים, אם לא יותר מזה, אז מדינת ישראל יכולה מדי פעם גם לתת משהו אחר, להשקיע בחקלאות, כי החקלאות זה הבסיס והמזון של כולנו, זה הביטחון של מדינת ישראל.
ברק אומר, אנחנו חייבים לקצר. הזעקה שלך נשמעה, אני מקווה שהיא אכן תישא פירות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. תודה רבה, ברק אומר, גם אחד
הכפנים. תודה רבה לכם.
שלום, ביי.
זורע וקוצר, אחד משלנו שהצליח ביזמות.
והיום בפינת זורע וקוצר, פחות שגרתי, אנחנו אומרים שלום לאריה הלחמי, אוסף יענות. שלום אריה.
שלום.
מה זה אוסף יענות?
במקרה שלי, אני מחפש דברים הכי טובים שעושים בארץ. ואוסף אותם, שומר אותם, של אנשים שרצו לשתות יין טוב, יהיה מקור, איפה אפשר לקחת את זה? כשאני התחלתי לחפש יין טוב, שרק נכנסתי לזה, לברר שאין כזה מקום.
לפני כמה זמן? מתי התחלת?
7-8 שנים.
כן.
שמעתי שהיו יינות טובים, אבל אי אפשר להשיג אותם. וגם אני ראיתי שבאמת להשיג יין טוב לוקח לי הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף, תרחה. אז התחלתי לקנות כמויות. כי יין טוב, גם קשה למצוא אותו, וגם יין טוב הוא צריך להתבגר. כל יקף רוצה למכור יין כמה שיותר מהר, יותר כסף. חנויות בוודאי לא בנויים לשמור על היין. הם גם רוצים למכור. אז אפילו אם יהיה יין טוב, עושים אותו בכמויות קטנות בדרך כלל, אי אפשר לעשות יין טוב בכמויות. כבר אנשים קנו ושתו אותו. ואפשר להסיק, אבל יין הזה צריך לשתות אחרי 5, 7, 8, 10 שנים.
תמיד חשבתי שיין מתבגר רק שהוא בחבית.
לא, 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 לא נכון. יין מתבגר בחבית זה אחד, אבל אתה לא יכול יין ישראלי להחזיק בחבית יותר משנתיים. יש כאלה גם חצי שנה, תלוי. אחרי זה הוא כבר לא מתפתח, הוא יורד. שמים אותו בבקבוק, ויין טוב, מינימום, מינימום חצי שנה, חייב להיות בבקבוק לפני שפותחים אותו, רצו יותר, וכמה שיין יותר טוב, לא בדיוק ככה, לא כמה שטוב, אבל לכל יין יש גיל שלו שצריך לשתות אותו. הוא מתפתח בבקבוק, זה כימיה מאוד מאוד חזקה.
ואחד המוצרים שבשנים האחרונות נהיה מאוד פופולרי, זה מקרר יינות. עד כמה באמת צריך מקרר יינות בשביל לאפשר ליין להתפתח ולהתבגר?
מה שעושה מקרר יין, הוא יין שקט, אין שם ויברציות, שזה הורס את היין, והוא שומר טמפרטורה שמתאימה ליין, כי מקרר רגיל, אתה לא יכול לשלוט בטמפרטורה שלו. זה בין 8 למינוס 20. יין 8 זה מעט מאוד. יין, אם אתה רוצה שהוא יתבגר, הוא חייב להיות בטמפרטורה בין 12 ל-16 מעלות. אם זה יהיה פחות, הוא נעצר. הוא נשאר כמו שהיה. אם זה עוד פחות, הוא גם מתקלקל. וזה קורה. אם זה יותר, הוא התחיל להתבגר מהר מאוד, להתפתח, וזה גם יכול להיות בכיוון לא נכון. ואם זה אחרי 20 מעלות ומשהו, הרסת. הרסת אותו.
אז לכן צריך לשמור אותו במקום שיהיה לו את הטמפרטורה המדויקת, אבל מי קונה את היינות הללו? מי צריך, אתה יודע מה, אני אשאל אחרת, מי צריך לקנות יין מיוסף בקבוקים?
אני יכול להגיד, מי בכלל צריך לשתות יין? מי צריך לקנות יין? אני הולך לקנות, אני קונה יין שעולה 10 שקלים. הוא לא יכול להיות יין טוב, פשוט אי אפשר לעשות. יש מחיר של ייצור, יש מחיר של ענבים, כל זה. אז למה לקנות אותו? יין שעולה 20 שקל. גם, לא יכול להיות יין טוב. זה יין שאני לא יכול לשתות אותו. קודם כל אחד שיש לו קצת חוש טעם, אז מה, לשתות אותו ולקלל? בשביל מה לזרוק כסף הזה? אם אתה רוצה לשתות יין, תקנה כבר משהו טוב.
אז אפשר להיכנס לחנות יינות ולבקש ב-100-150 שקל יין, אני לא אקבל יין טוב?
לא בטוח, כי יש יינות גם 500 שקל ולא טובים, ויש יינות ב-30 שקל שאפשר לשתות. הוא לא יין טוב, אבל יין שאפשר לשתות אותו, וליהנות ממנו. יין ישראלי טוב, שנכנס לחנות, מה זה טוב? ברמה סבירה שאפשר לשתות אותו, אני ראיתי ב-30 שקל, ב-60, ב-80, ב-120. יש כאלה שנותנים מחיר הרבה יותר גבוה. בסדר, לא תמיד זה יין שאפשר לשתות אותו אפילו. לפעמים יין שעולה הרבה מאוד כסף. קודם כל, איך הוא הגיע לחנות? כמה זמן הוא היה שם? כשאתה נכנס לחנות, תסתכל בבוקים. בדרך כלל בבוקים עומדים ויש אור. אור, ובבוק שעומד, כמה זמן יכול לעמוד? יין, אם מגיע אור, בכלל אור של שמש, אתה יכול להרוס אותו חצי שעה.
בוא ניגש אל הנקודה, מי שבכל זאת רוצה לקנות יין טוב, כי חשוב לו נגיד לארח כמו שצריך, או שיש לו איזושהי פגישה עסקית חשובה, כמה צריך להקציב בשביל יין טוב?
זה תלוי. תלוי באנשים בוודאי. קודם כל, מה בן אדם יכול להרשות לעצמו? יין טוב בארץ מתחיל, שבאמת יין טוב, בדרך כלל בסביבות 120 שקל, ו... אפשר לקנות יין טוב גם ב-200 שקל. לא כל יין שעולה 200 שקל יין טוב.
אריה לחמי, אוסף יינות, תודה רבה לך על הדברים, ומי שרוצה יוכל לפנות אליך דרך האתר שלך. תודה רבה לך על הדברים. פרסומות
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 548 עכשיו, לפני שנדבר על החילוצים שהיו בשבועיים האחרונים, ועדיין לצערנו כנראה זה לא מסתיים, אבל לפני כן עוד נושא ממש בקצרה, זה הנושא של הטבעונות. אנחנו אומרים שלום לרעי הרמתי.
שלום, שלום.
אחי ורעי. רעי, איתך אנחנו רוצים לדבר על טבעונות וקשרות למהדרין. זה נשמע כמו משהו שסותר. בפחות הרבה שנים היה נשמע כך בישראל.
סותר זה לא. פשוט זה גם לא. אבל זה ניתן. הטבעונות מבחינת הקשרות הולכת עם הצד החלבי. כן. לכן הטיפול בזה הוא פשוט יותר. המגוון של התפשילים שאפשר להכין והסלטים בהרכבה הוא מאוד גדול.
אם תחליפי בעצם לחמאה ולחלב.
כן, אין ממש צורך בזה. אפשר להשתמש בשמן לצורך העניין, ואז הוא עונה להגדרה של טבעונות. לנו יש מסעדה בבורסה ברמת גן כבר קרוב לתשע שנים. שנותנת מענה מדהים, מתפשילים כמו שוארמה.
שוארמה חלופית בעצם.
שוארמה טבעונית לחלוטין, ודאי.
והיא קשרה למהדרין אצלכם.
קשרה למהדרין, ודאי ודאי. קשרה למהדרין, כאשר המרקם הוא לגמרי כמו של אוף, הטיבול הוא טיבול זהה לשוארמה. ואנשים מוכלים אותו. דנה?
איך הטעם שלו? זו השאלה.
אני אומר לך שהיו לי מקרים כביכול לא נעימים, שאנשים אמרו, לא יכול להיות שזה לא בשר, תביא את המשגיח עכשיו, אמרתי לו, אדוני, אין שום בעיה, אל תעשה יותר מדי עניינים, אני אביא לך את המשגיח, אבל תדע שזה לא בשר.
כן, טוב, האמת שיש בזה גם עניינים, אתה יודע, של לפעמים נפשות, כי לצורך העניין, מי שאלרגי לחלב, אז הוא נכנס עכשיו, והוא יודע...
נכון. יש כמה אספקטים בעצם, גם הצד הבריאותי, שאנשים שלא יכולים בעצם את מוצר החלב לעכל, לקטוס וכו', ויש עניין שרוצים להפחית בשומנים, כי האוכל הזה בעצם הוא הרבה פחות שמן מאוכל רגיל, שנעשה בצורה נורמלית. יש פה עניין של איזון בריאותי, ואני אומר את כל הדברים האלה מבלי להעמיד בעניין שזה צריך להיות טעים גם, אתה יודע.
זה בהחלט חשוב, ואתם עובדים רק עד שבע בערב?
עד שבע בערב, נכון. אנחנו בעצם נותנים מענה לפורמט של הרשת שלנו, אני זכיין ברשת. הפורמט של הרשת שלנו בעצם זה לתת מענה למקומות עסקיים. זאת אומרת, שאתה במשרד ואתה רוצה פתרון לארוחת צהריים בבוקר, אני שם בשבילך. לכן...
וכלכלית לא שווה להפעיל את זה גם בערב, כדי שאנשים יבואו, מי שרוצה, הרי מי שרוצה לצאת לבלות או עם בת הזוג.
הפורמט של הרשת שלנו, הוא בא להגיד, אנחנו בוחרים בתחום המסעדנות, אבל אנחנו גם רוצים לחיות חיים נורמליים.
כן.
אוקיי?
אני מבין.
זאת אומרת, אני, יש לי חיי משפחה נהדרים,
זה גם איזושהי אמירה מבחינתכם, זה חלק מהאמירה שלכם, אנחנו...
נכון, לגמרי.
מעניין מאוד. רעי הרמתי ממרקט...
מרקט פיק אנד מיקס, נכון, יש לנו סניף חדש עכשיו בבני ברק דרך אגב.
תתחדשו.
באזור תעשייה החדש שמתפתח שם, בכוכבה, ואני נמצא בבורסה, ואנחנו קשרים למהדרין.
והסניף בבני ברק כבר נפתח?
כן, הוא נפתח לפני כחודש וחצי, סניף חדש.
שיהיה בשעה טובה.
תודה רבה.
ראי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, יום נפלא.
וכרגיל, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. אנחנו עם שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, ורב מזרח העיר רעננה. שלום הרב.
שלום וברכה.
בזמן שנותר לנו, אני רוצה ככה להעזר ברב בנושא הבוער, אולי הוא לא קשור לשבוע פרשת תזריע מצורע, בדרך כלל אנחנו מדברים פרשת השבוע, ובכל זאת, אנחנו יוצאים מפסח ועדיין בבין הזמנים, ורבים יוצאים לטייל. צריך לומר, לא רק מהמגזר החרדי, אבל זה בלט במיוחד גם בקרב המגזר החרדי, על מקרים שנאלצו לחלץ אנשים שיצאו לפעמים ללא תנאים בסיסיים. מה עמדת ההלכה? מי צריך לשלם על החילוץ הזה?
קודם כל זה קשור לנושא של נגעים מסוגים שונים שמופיעים בפרשה. אבל ראשית, קודם כל צריך לדעת שעמדת הלכה, יש לדעת צריך להיזהר מראש, מלכתחילה, לצאת עם כמות מים מספקת, להכיר את המסטול, לתכנן את לוח הזמנים. זה הדבר הראשון הבסיסי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה קודם כל.
כמובן.
כאשר אדם עשה את המוטל עליו ועכשיו נתקע. הוא מזמין חילוץ. אז החילוץ הוא בדרך כלל שירות שנעשה בתשלום, ולכן המחלץ יקבל תשלום על השירות, על השירות שעשה, ככה זה, ככה בדרך כלל. אלא אם כן, מדובר מי שלא מעוניין בתשלום, אבל בדרך כלל מדובר בשירות שנעשה, בתשלום. השאלה היא היותר מעניינת, מה קורה כאשר מדובר במישהו שחולץ בלי שהוא ביקש? למשל, התקבל איזשהו דיווח על, קבוצת מטיילים שלא, יצאה מהנחל, והגיע החושך. ועכשיו הולכים לחפש אותה, מחפשים אחריה, ומוציאים כמובן הוצאות, וחילצו אותה. האם במקרה הזה...
האם אפשר לחייב אותה בדיעבד בעצם?
האם אפשר לחייב אותם כשהם לא, ביקשו את השירות הזה, השירות ניתן להם בעצם על כורחם. אז פה צריך להבחין כך, אם מדובר באמת בקבוצה שהייתה נתונה בסכנת נפשות, או אפילו בספק סכנת נפשות, שאז בעצם קיימת חובה על כל אחד.
כל עוד שאנחנו לא יודעים, אז בדרך כלל ספק סכנת נפשות, הרי לא יצאו לחלץ אותם רק בשביל לתת להם מזגן.
כן, זה נכון, אבל כשאנחנו דנים עכשיו בדיעבד, האם המחלץ זכאי לתשלום, אז פה כן צריך להתייחס עכשיו...
למצב האובייקטיבי?
למצב האובייקטיבי, בדיוק כך. ולראות, האם באמת, הייתי אומר, בדרך כלל זה באמת ספק סכנת נפשות. כשאדם נתקע עם בר יהודה בלילה, בלי ציוד שינה, אז בדרך כלל זה ספק סכנת נפשות, כך אפשר לומר. אבל במצבים האלו, אז המחלץ בעצם קיים מצווה בזה שהוא חילץ. האדם שקיים מצווה לא זכאי לקבל תשלום כשכר, על שכר עבודה. אבל הוא כן זכאי לקבל תשלום על הוצאות שהיו לו.
כן.
הוצאות נסיעה, הוצאות אחרות, נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהעבודה שעשה, זה הוא זכאי לקבל, גם אם לא תוכנן מראש ולא הוזמן מראש, כי בעצם הוא עשה מעשה שהיה חייב לעשות אותו, לחלץ אנשים שנמצאים במצב של...
וההוצאות הן רבות, בוודאי כשמדובר בחילוץ מוסק, או בשימוש בכלים כאלה, שהמחיר שלהם הוא יקר מאוד, אז הרב אומר, קודם כל, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, ושתדעו שעל פי הלכה אפשר גם לחייב אתכם בנזק שנגרם, או בהוצאות שנגרמו כדי
לחלץ. נגרמו למחלצים, בוודאי.
הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, ורב מזרח העיר עננה, תודה רבה על הדברים. שלום שלום. ועד כאן שטח כלכלי לחפוו בניסן תשע"ה, 11 ימים לעומר. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. תודה ליוסי צלניקר, לאשר גייבר, רועי קנטני, שי פופובסקי ומדיאור, כאן צבי טסלר. שלום שלום.